טוב, ערב טוב לכל הקהל הקדוש. הדיבר הראשון בעשרת הדיברות דיבר הראשון אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מי?
בית עבדים.
אז רואים קודם כל שבאמת היסוד של עשרת הדיברות זה שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אחרי זה רואים שהיציאה הזאת ממצרים, הזאת ממצרים, באמת יסוד בתורה. זה לא איזה עוד סיפור מסיפורי התורה, חשוב, אלא שזה באמת יסוד. יסוד לעשרת הדיברות, יסוד אחרי זה גם להמון המון מהמצוות שמוזכר בהם בפירוש, שהמצווה הזאת היא זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. אז שאלה שאני רוצה ככה לגעת בה בשיעור, לא חושב שאני אענה עליה בצורה מלאה, אני חושב שזו שאלה באמת, כיוון שזה יסוד כזה חשוב, אז אפשר תמיד לגעת ביסוד הזה רק מבחינה מסוימת. שאלה שלי באמת, מה כל כך חשוב באותו יסוד של זיכרון יציאת מצרים? למה זה יסוד לעשרת הדיברות? למה זה מהווה יסוד לתורה כולה? למה בכלל נכנסנו לשם? למה היציאה ממצרים היא כזה יסוד חשוב בתורה? אז קודם כל אנחנו רואים בעשרת הדיברות שתי ביטויים. מארץ מצרים מבית עבדים. אז בואו ככה נראה מה זה ארץ מצרים. אז פעם זה היה רמז לא מוכר, היום זה כבר רמז מוכר מאוד. ראיתי את זה בכל מקום שעברתי עכשיו ברחוב. אז ראיתי, אתה מוזמן לשיחה, כיצד יוצאים המיצרים, בידי הרב הגאון, וכו' וכו', והייתי מודעה ועוד מודעה ועוד מודעה. אז יציאה מהמיצרים, ארץ מצרים, רצון למיצרים, רצון לדברים קטנים, רצון לדברים שוליים, רצון שגואה על גדותיו לאותם דברים שוליים. זה דברים, זה פעם וורט שהיה מוסתר, היום כבר הקהל כולו מודע אל הוורט הזה. למיצרים, אל הקליפות. מה זה קליפות? דיברנו ב... לפני פורים, בעקבות השיר ששרו פה, איך היה השיר? אצילנו, אצילנו מקליפת עמן עמלק, אצילנו, אצילנו מקליפת עמלק, וזכנו בקדושת פורים באמת. אז דיברנו מה זה קליפות, ודווקא הבאנו דוגמה מיציאת מצרים. באמת, המקום הראשון שהמדרש מדבר על קליפות, אז הוא מביא דווקא משל על יציאת מצרים. הוא אומר, משל, שכל חלקי החיטה מתחילים להתווכח ביניהם. העלה אומר, אני הכי חשוב, ומתחיל לפרט למה. והגבעול אומר, אני הכי חשוב. ואחרי זה הבר אומר, אני הכי חשוב. והמוץ אומר, אני הכי חשוב. ובתוך הגרעין מתחיל הסובין להגיד שהוא בכלל הכי חשוב. ומי שותק? הקמח. למה הוא שותק? למה הוא שותק? קודם כל הוא לא קליפה, אז אין לו סיבה להתווכח. ואני חושב שהוא שותק, כי הוא אומר שזה ויכוח עקר, כאילו, הרי מי יחליט מה חשוב? אותו בעל הבית שנתן את השדה, אז הוא יודע מה חשוב לו. זאת אומרת, אם אתה תתחיל להסביר לי הסברים, למה עלה הכי חשוב וכו' וכו', מתוך הצמח עצמו, ולא תבין בכלל מי ברא אותך, או מי צריך אותך, ולצורך מה נועדת, אז אתה לא מתחיל לדבר עליו באמת על החשיבות. לכן הקמח שותק, ובאמת, מה קורה בסוף? בסוף בא בעל הבית, גוזר את כל ה... איך לא אומרים את זה? אוסף את כל התבואה, ובאמת, את כל הדברים המיותרים הוא זורק, ואפילו בסוף את הסובין הוא מוציא, ומשתמש רק בקמח, הקמח, זה מה שחשוב לבעל הבית. אז ככה באמת, בסוף, אתה יודע, שם המדרש הממשיל את זה, שם התווכחו כולם, מלך מצרים אמר שהוא הכי חשוב, והחתומים אומרים, עזוב את המלך, החוכמה היא הכי חשובה, ושם כל אחד אומר שהוא הכי חשוב, והנוגסים הכי חשובים, כי זה בית עבדים, כל אחד אומר שהוא הכי חשוב, בסוף מסתבר שכולם היו רק תפאורה, והכי חשוב, הגרעין, יש גרעין וקליפה. צריך להבין, הקליפה היא באמת לא דבר שולי. קליפה, תפוס בשביל לגדול צריך קליפה, גם קליפה בשביל לגדול צריך קליפה. מה הבעיה עם הקליפה? שהקליפה באה וטוענת, אני הכי חשובה. הקליפה, פעם דיברנו על זה בשיעור אחר, שכל רסיס ורסיס בבריאה צועק אני המלך. אז אני פתאום מזהה, התה הזה, שהוא באמת, מה התה הזה באמת? לפני שאני אשתה אותו, אני צריך לברך שהכל נהיה בדברו, ולזכור שהוא נעשה בדבר השם. מי מענג אותי בתה? זה רצון השם, שיגיע אליי שפע. אלא מה התה הזה צועק לי? אני המלך. כל קליפה אומרת, היא הכי חשובה בעולם, תרצה אותי. ואל תהיה מודע לזה שהרצון שלך אותי זה חלק מהרצון שלך להשם. אז זה כל המהלך הזה של גרעין ופרי. ומה באמת הפרי האמיתי? מה הגרעין האמיתי שמול הקליפות? עם ישראל, שעם ישראל יצא ממצרים, ועם ישראל יגלה את האלוקות בעולם, זה הגרעין של העולם. זה מה שאמור להתבטא בעולם. אז ארץ מצרים זה אותו ארץ שמדברת על המצרים, שמייצרת את הקליפות. כולם שמה, הם רק הקליפה שאמור ממנה לצאת אותו גרעין, שעם ישראל יזכה לגלות את השם בעולם. בית עבדים, מה זה בית עבדים? למה כל כך חשוב להדגיש ארץ מצרים, והמצרים האלה גם גורמים לבית עבדים? אז קודם כל צריכים להבין מה גורם לאדם לשעבד אדם אחר. איך זה קורה? זה טבעי לאדם לשעבד אדם אחר? זה כיף לשעבד אדם אחר? האם אדם מתוקן שמח לשעבד אדם אחר? פעם שמעתי איזה רב שמדבר על והוא ימשול בך, שחלק מהכללה של האישה הייתה והוא ימשול בך. אז הוא אומר, נו כבר, מתי ניפטר מהכללה הזאת של האישה? מתי נצטרך להפסיק למשול באישה? פתאום נדלק לי אור, וואלה, איזה עונש קיבלנו? היא קיבלה עונש, והוא ימשול בך, ועכשיו אנחנו תקועים עם זה. מתי ניפטר מזה? והוא ימשול בך, נהיה באמת, לא צריכים למשול על אף אחד. מה גורם לאדם לרצות למשול על משהו, על מישהו אחר? אז פעם אני רוצה לעזר בדבר הזה, באיזשהו דו-שיח שניהלתי עם יהודי בפסטיבל האחרון, שהיה בסוכות. סיפרתי את זה לכמה אנשים, אני אחזור על זה בקצרה על ראשי הפרקים של הדיון. ישבנו באיזשהו פסטיבל של תאומה, שיש שם כל מיני שטויות, וישבתי ליד שלט ששם כתוב, אתה מוזמן לשאול שאלה אחת ביהדות. הגיע לצע איזה מישהו ממסיבת רנץ, אחרי כמה שעות, עבר לידי, ראה את השלט, התיישב, אמר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. זה דרך אגב פתח להמון שיחות. התיישב, שאל אותי, תגיד לי, האם הדתיים תמיד שמחים? או כולם שמחים? זו השאלה שלו. אז אמרתי לו, תראה, דתיים מבני אדם, יש להם גם קשיים. הם לא תמיד, רק זה שושנים וזר ושושנים, אני אמר. גם לפעמים הם, יש להם בעיות. אבל באופן כללי, הדת נותנת לאדם באמת את היכולת לשמוח בצורה, או להיות מאושר בצורה יותר פנימית. מה זה אומר לי? רגע, רגע. חשבתי פעם לחזור בתשובה, ככה אומר לי. זה מעניין שהוא אמר את זה כי זה מתחיל להיות נפוץ. שכבר עבר במחשבה. פעם הייתי נפגש עם אנשים, זה אפילו לא במחשבה. הוא אמר לי, חשבתי על זה פעם לחזור בתשובה. אחרי זה אמרתי, וואי, כל האיסורים האלה, מה אני צריך איסורים? מי צריך את האיסורים האלה? ועוד אומר לי, אתה יודע, אנשים שלא שומרי תורה במצוות, לפעמים יש להם דבר מעלה יפה שהם דוגרים עד הסוף, לא מסתירים שום דבר. אומר, מה? זה שאסור לכם בנות? בכלל, אי אפשר לחזור בתשובה. אסור לכם בנות. אז אם שיחד הוא שיח, אני אמרתי לו, תשמע, מה זה אסור? אתה צריך להבין, השם הוא רצה ורוצה להיטיב איתנו. רצון השם להיטיב זה רצון השם לתת לנו את ההטבה המוחלטת הכי טובה. וכל האיסורים האלה שאתה מדבר עליהם, צריכים להבין עליהם שני דברים. דבר ראשון, זה ששום דבר היהדות לא אוסרת לחלוטין. אין דבר כזה. כל רצון ורצון, היהדות רק אומרת איפה הגבול הנכון שלו. שמה גבולות נכונים. לא נותנת לרצונות לפרוץ מעבר לגבולות. מה שאסור, זה לא אסור לגמרי. אסור בתחום מסוים, מותר שם. ודבר שני שצריך להבין, זה שהגבולות האלה הם לא לרעתנו, אלא לטובתנו. איך זה לטובתנו? כמו שאתה תראה, לפעמים אנשים באמת, הם מודעים רק לרצונות החיצוניים שלהם. בטוחים שאם הם ייתנו מענה ליצרים, פתרו את כל הזה, זה יהיה הכי כיף להם בחיים. ולאט לאט, אנשים יוצאים מזה. איך יוצאים מזה? מגלים שיש להם רצונות פנימיים גם כן. היה לי איזה חבר במילואים, סיפרתי לו שעד גיל 27 היה מתפאר, וואי וואי, איזה כיף לי, אני חי חיי יוללות. פתאום בגיל 27 בחור מתחתן, שאלתי אותו מה קרה? אני, מה קרה לך? אני, מה, אני נחל כלב? גיליתי שאני לא רק כלב. מה, אני חושב שאני רק יצרים? יש לי גם, אתה יודע, אני לא רוצה להרגיש בודד, יש לי צרכים יותר פנימיים, ויש לי גם רצון יותר פנימי לעשות טוב לאחרים, ולאהוב, באמת, מה, אני בן אדם, אני לא כלב. אז עד גיל 27, הוא היה צרצק, והוא שמע רק אותו, אבל פתאום הוא גילה שיש לו רצון יותר פנימי. אמרתי לו, האדם הוא באמת עמוד שלם של רצונות, אתה יודע מה האדם רוצה? חוץ מהיצרים החיצוניים האלה, יש את הרצון באמת לעשות טוב לזולת, ולאהוב. מה זה לאהוב? כולנו חפשים את האהבה. אהבה, בלשון השוק, בדוגמה פשוטה, ילד קטן אוהב ילדה בגן, אז אם יש לו שוקולד, קובייה אחת, הוא מאוד אוהב שוקולד, הוא מאוד נהנה משוקולד, אז כיוון שהוא אוהב את הילדה, אז הוא ייתן לה את השוקולד, אני אגיד לה, את, טעים לך, אני רוצה לשמח אותך. אדם שאוהב, רוצה לעשות טוב לשני. יש רצון לא רק ליהנות, אלא רצון גם להיטיב. יש אדם שיש רצון למשוך נשמות משמיים. יש רצון למלא, לעשות ייחודים עליונים, בדברים כאלה, אנחנו נוגעים בעולמות. ועושים ייחודים עליונים, יש לנו גם רצון למשוך את רצון השם להיטיב, השם רצה להיטיב, והטבה השלמה אמורה להופיע בסוף העולם, העולם צריך להמשיך, ולכן אפילו רשעים גדולים מחוברים לדבר הזה, שהם רוצים, הם חווים את זה שהם רוצים שלום יימשך, הם רוצים את המשכיות העולם. אז זה עמוד שלם של רצונות, שעומד שם מאחורי היצר הזה שקראת לו. ומה קורה לאדם שבא ונותן פורקן רק ליצר? קורה לו שתי דברים, אמרתי לו. כל זה בדו-שיח, ככה, בהסבר הקצר שאני מנסה להסביר לאותו בחור. אמרתי לו, דבר ראשון, הוא מתחיל להרגיש ריקנות. מה זה ריקנות? ביטוי מאוד נפוץ היום בעולם החול. מה זה ריקנות? ריקנות זה אומר, יש לי הרבה הרבה רצונות שלא מקבלים מענה. כל הרצונות הפנימיות. מה קיבל מענה? רצון החיצוני. נגעתי בחומר שהוא אש, שהוא נוגע בנשמות, בזיווגים מיליוניים, וכל הרצונות האלה היה שם, כל הרצון הזה היה קיים, וגם הוא דחף שם בסתר מאחורי הקלעים, וניתן מענה רק ליצר. וכל הפנים של האדם מרגיש מרומה. איפה אני בעסק? זה הריקנות. חוץ מזה, גם אדם נכנס למה? לדיכאון. מה זה דיכאון? מה זה דיכאון? דיכאון זה אדם שמתחיל להרגיש אני מיותר, לא צריך אותי בבריאה. מי שהייתי בשיעורים, יודע שאנחנו פעם אמרנו שמאיפה הדיכאון מתחיל? הדיכאון מתחיל מאותו כתרוג מלאכים שלפני הבריאה, לפני שנברא האדם, היו קד של מלאכים שאמרו לקדוש ברוך הוא, אל תברא את האדם! כולו מלא יצרים, מלא שקרים, אל תברא אותו! מלאכים שיש להם ראייה מלאכית בלבד, לא רואים יותר פנימה ממה שמלאכים מסוגלים. אומרים, האדם הזה, אל תברא אותו, לא שווה, לא שווה לברוא. יצרים ושקרים ובעיות, למה אתה צריך לברוא אותו? השם שנתן בתוך האדם, נשמה, חלק לא כממל, עם כוחות אין סוף, יודע שהוא יכול להתגבר על הכל ועוד לחזור בתשובה. לכן הוא בורא אותו, אבל המלאכים מה אומרים? אל תברא אותו. אותם קד של מלאכים שאמרה לפני בריאת העולם אל תברא אותו, כשמשה עולה השמיים מה אמרו לו? מה לילוד אישה בינינו? הקדוש ברוך עונה להם, מה? הוא בא לקבל תורה. אז מה עונים לו המלאכים? תנה הודך על השמיים. עזוב, הקדוש ברוך הוא, למה להוריד תורה לעולם? תשאיר אותה למעלה. מה היה קורה אם התורה הייתה נשארת למעלה? לא היה עולם. כן? אם מקבלים, אם אתם מקבלים אותה מוטעבים לאב, חוזר לטוב עבור. אם אין לעם ישראל יכולת להופיע תורה בעולם, לא יהיה עולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לה, המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, תשאיר את התורה למעלה, במילים אחרות אומרים לו, תחריב את העולם. לא צריך את העולם הזה. רדוד ושפל וזה, לא צריך את זה. מלאך זה שהוא כוח רוחני שם שקיים. והצעקה המלאכית הזאת היא חודרת לכל אדם שהוא שואל את עצמו מי אני, ומגיע למסקנה שהוא כולו רק יצרים. כשאדם מסתכל על עצמו ואומר, אני כולי זה יצר, אני כולי זה רק הרצונות החיצוניים, אז הוא מתחיל להיכנס לדיכאון. הדיכאון הזה זה בעצם המלאכים שאומרים לו אתה מיותר. אמרנו במילה אחת אני אגיד, אמרנו שאם אדם היה מתבונן בדיכאון שלו, הוא היה מגלה משהו מאוד מדהים על עצמו. מה הוא היה מגלה? למה הוא בדיכאון? כי הוא יודע בפנים שהוא נשמה. אם הוא באמת היה כלב, כולו רק יצרים, נגיד שכלב רק יצרים, והוא באמת רק יצרים, אז טוב לו עם עצמו. למה רע לו עם עצמו? למה הוא מרגיש מיותר בעולם אם הוא רק יצרים? כי בפנים, בפנים הנשמה יודעת שהיא דבר עצום, שהיא דבר ענק. ולכן היא בדיכאון. מה הבעיה רק? שבדרך כלל בעלי הדיכאון לא עושים התבוננות פנימית. הולכים ליצרים. כן, הולכים ליצרים, בדיכאון, אז מוצאים פסטה. אתה חושב שאני אספר לו את זה, אז הוא אומר, אתה יודע מה, זה בדיוק מה שקרה לי. בערב הראשון הייתי עולל ופוחז, והלכתי אחרי היצרים שלי כל הערב. קמתי בבוקר, הייתי בטוח שאני היה מאושר באדם, ופתאום הרגשתי ריקנות נוראית, הרגשתי דיכאון פנימי, לא הבנתי מאיפה זה בא, הלכתי לחבר'ה שלי, אז הביאו לי איזה סם, לקחתי את הסם, לא יודע, לא סיפר לי מה זה, אבל 3-4-5 שעות הייתי בעין, נגמר העין, כלום, עוד פעם הדיכאון, אותו דיכאון. ככה זה, שאדם באמת נוגע בדברים שאמורים להיות הרבה מעבר, ומשתמש בהם לכלום, אז הוא מרגיש רע עם זה, פנימית. לא, יש דתיים שחושבים שרק דתיים שמספרים להם את זה, אז מרגישים רע עם זה. זה אמת פנימית על העולם. אדם שבחיים לא עבר שום שיעור, שהוא לוקח את הדבר העצום הזה, ומפנית זה רק ליצרים, הוא מרגיש דיכאון. אז הוא אומר, הוא מספר לי, הרגשתי דיכאון עצום. אז אחרי הסם הזה עבר לי, התפגל, אז לקחתי עכשיו איזה חבר למסיבת רנס, קפצתי, גמרתי לקפוץ, 5 שעות אני קופץ, עכשיו אני בוא, עוד פעם בדיכאון, שום דבר לא, זה פלסטרים, זה לא מטפל. עכשיו אני פתאום רואה אותך עם כזה חיוך, אמרתי, אני חייב לשמוע, אולי יש לך איזה הסבר אמיתי לכל מה שקורה לי. ואחרי מה שאמרת לי, וואי, אני באמת מתחיל לחשוב, אחרי זה הסוף הסיפור היה שהוא קם, אחרי שעה הוא חזר עם 20 חבר'ה, אמרתי, רואה, כל ה-20, כולם פה בדיכאון, בוא תספר לי מה שסיפרת לי. אמרתי, בוא תספר אתה מה שסיפרת לי, מה אני, מה שתספר? באמת, ברגע שאדם מסתכל על עצמו ואומר, אני כולי יצרים, מה שעובר זה, עובר לו בלב, זה זלזול פנימי. כולנו, זה טבוע בנו, מעצם זה שאנחנו מחוברים לרצון השם להיטיב, שאנחנו יודעים שאנשים שעושים טובה לעולם, אנשים אידיאליסטיים, אנחנו מעריכים אותם. וכשרוצים ללכלך על חבר כנסת, אז מה מספרים עליו? שמה הוא? שהוא רוצה טובת המדינה? רוצים לחלך עליו, מה מספרים? כל אינטרסים אישיים, שמישהו מספר לך על מישהו שהכל הוא מונע מאינטרסים אישיים, מה הוא מתכוון שתעשה? מה הוא רוצה לגרום? לזלזול. כולנו בנויים ככה, יש לנו ערך פנימי שמזלזל באגואיסטי, שמזלזל באנשים שכל מה שהם עושים זה רק מתוך אינטרס פנימי. וכשאדם מזהה את זה על עצמו, אומר, אני כולי יצרי, מתחיל להיות לו זלזול פנימי. והזלזול פנימי אומר, אני בכלל מיותר בעולם. והבעיה מתחילה להתרחב, שהוא מסתכל על כל, זול, כל אנשים מסביבו, הוא אומר, טוב, גם הם כאלה. למה זה קורה? כי אנחנו רואים את כל העולם מהעיניים שלנו. מהעיניים שלנו, זו בעיה גדולה. אני מכיר שני אחים שהיו יתומים, אחד האחים נולד אחרי שהאבא שלו נפטר ונפל במלחמה, גדלו כל אחד בכיוונים אחרים, אחד היה בישיבת תיכונית, אחד היה בספר חילוני, אחד הלך אחרי זה בישיבת הסדר, אחד אחרי זה המשיך לגרעין נחל. בגרעין נחל, שם פעם ביקרתי אותם, שם באמת היה פריצות נוראית, זאת אומרת, בצבא יש הפרדות ויש זה, כללים, שם בלי כללים, ציורים, הכל פריצות. פעם הייתי עד למפגש ביניהם. הוא כבר רואה שאח שלו מתחיל לגדל זקן וזה, אז הוא אומר לו, מה אתה מתחפש פה לרבי? מה זה? מה קרה לך? מה, אני לא מכיר אותך? מה, אתה לא חושב כל היום רק על יצרים? תשמע, זה לא שאני יכול להגיד לך שאני נקי, אבל אני באמת משתדל, דווקא הגמרא מאוד מעניינת אותי, 95% מהזמן אני, והוא לא מוכן לקבל, מה אתה משקר, מה אתה עושה, אותו אדם שהיה טבוע בתוך עולם של זימה, הוא אומר, אין, עם שתי עיניים, אף ופה, זה זימה. הוא מסתכל על אח שלו, שהוא מודד זקן, אומר, זה תחפושת, לא יכול להיות, אפילו עוד יותר מעצבן אותו. ואין לזימה ותגיד שזימה, אבל זימה ותחפושת, זה מעצבן יותר. זאת אומרת, אם אתה מזה, כשזה אדם, אתה מזה את זה לעצמך, אז העיניים שלך אומרים, כולם כאלה. זאת אומרת, כל בני אדם האלה, כולם רק אינטרסים, אין להם שום דבר פנימי, אין להם שום דבר שצריך להעריך, אין שום דבר שצריך, יש מה באמת לאהוב בהם. ואז, כן. לפעמים, אם איזה ילד קטן תיכוניסט מוחק את עצמו לחלוטין ומחר את עצמו לאיש אידיאל ולא דואג לעצמו ונהיה מהמסע לחברה ולא מאוזן, אז אנשים מסתכלים עליו, הבחור הזה לא מאוזן. אבל אם רואים אדם מכובד, שאתה אומר, הנה, יש פה רב גדול, שהוא באמת דואג לכלל ישראל, והוא באמת חושב על זה, והוא באמת לא מוכר את עצמו ולא נותן לעצמו ליפול, אלא באמת הוא מאוזן, בצורה מאוזנת, הוא דואג, הוא לא, כשאתה אידיאליסט גדול, אז חלק מהאידיאל זה גם לדאוג שאתה שלך לא יעיק על כל הגוף. אז הוא דואג שאתה שלו יהיה מסודר, הוא לא דואג לו למעל ומעבר, אבל האינטרס האמיתי שלו זה שיהיה טוב לכל הגוף, לכל הכלל ישראל. אדם כזה, אני חושב שוודאי מעריכים אותו, כן. הפתרון, אחד, זה באמת חלק, כל מה שאנחנו יוצאים מארץ מצרים, בית עבדים, זה בדיוק הדבר הזה. איך אנחנו מצליחים? זה נושא השיעור. למה בכלל שמו אותנו באפשרות כזאת, ואיך באמת יוצאים מזה? מה אחד הפתרונות? זה באמת להתחיל להתבונן. מאיפה הגיע לי הזלזול? זאת אומרת, אם אדם היה מתבונן, למה הזלזול, אז הוא היה מגלה שבפנים, בפנים, הוא יודע שהוא מעריך את הטוב. לכן הוא מזלזל בדבר הזה, ולכן הוא גם מזלזל בכל סביבתו. אבל פועל יוצא, שאם ככה אני מסתכל על כל בני אדם, אז אני יכול בכלל להגיע, קודם כל, להיות רע להם, ובאמת לשעבד אותם, כן? מה זה בן אדם? סך הכל יצרים. זה יצר, סוס עם שכל. סוס עם שכל זה סוס, ניקח אותו לקרקרה, ואת האדם שיבנה לי פירמידות. בית עבדים. בית עבדים. דווקא ארץ מצרים, שעליהם נאמר זרמת סוסים זרמתם, זאת אומרת, הם טבועים בתוך הזימה, בתוך היצרים, הם מייצרים בית עבדים. בית עבדים כזה, הכי משוכלל בעולם, שבאמת אומרים שבחיים לא ברח עבד ממצרים. זה מהלך אחר לחלוטין. השאלה, מה מצד מה? האם אני עבד מצד שיש לי אדון, או שיש אדון מצד שיש עבד? יש מלאך, נכון, נכון. קנה עבד, קנה אדון לעצמו, זה יהודי שבאמת כל מגמתו הנשמתית הפנימית, שיהיה טוב לכל העולם. הוא ממשיך את עצמו השם להיטיב. ומתוך זה גם נבראים עבדים, ויש לו, ונותן מקום לעבד. לא סתם כתוב שלעתיד לבוא, ירוץ לכל ציצית וציצית 70 מאומות העולם, ויבקשו להיות עבדים. כי מי שיהיה עבד של יהודי, יזכה להיות ממון של יהודי, יקבל כאלה הערות עליונות. תחשוב מה קרה לחמור של רבי פנחס בן יאיר. כן, אתה מכיר את הסיפור שהוא לא רצה לאכול מהגזל. אחרי 3 ימים שלא אכל, אז הגנבים איזה שחררו אותו, אז הוא הגיע לבית. נתנו לו תבן, הוא לא, שעורים, הוא לא רצה לאכול. אז רבי פנחס בן יאיר אמר, אולי זה ספק תבן, לא, שלא הוסר. אז אמרו, נכון, נעשה, פתאום החמור אכל. הוא לא, מה זה? זה חמור שזכה להיות ממון של רבי פנחס בן יאיר. אז זה באמת, זה מהלך אחר של בעבדות. זה המהלך החיובי של בעבדות. בעבדות. החמור לא נשאר. זה חמור של רבי פנחס בן יאיר. זה כתוב שאם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים, אבל לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. סימן של להיות ממון של רבי פנחס, של צדיק, כמו רבי פנחס בן יאיר, זה מהלך אחרת. כן, אז באמת, בואו נעשה איזשהו סיכום קצר. אמרנו, באמת הנשמה הפנימית, היא יודעת מה היא רוצה, היא רוצה למלא את רצון להשם להיטיב. המצרים, המיצרים, שמשקרים לי, באמת, הם גורמים לי לחשוב שכל מה שאני רוצה זה רק ליהנות. ברגע שאני חושב את זה על עצמי, מה קורה לי? אני רע לי עם זה, כי אני בעצם מבטא רק את הרצון החיצוני שלי, וגם אני מתחיל לזלזל בעצמי, ומתוך הזלזול בעצמי אני מתחיל לזלזל בכולם. יש פסקה של הרב באורות הקודש, צדיק זין, שמתי זה סימניה, וואלה, נשארה. נקרא בקשת אני העצמי, אני אקריא את זה שתי משפטים, ואני בתוך הגולה, אני הפנימי העצמי, אותו אני אמיתי שהוא רוצה, מלא את רצון השם להיטיב, זה רק התיאור הראשון שלו, הוא כל העני הזה בגולה. וואי, אני מצטער. בכל מקרה זה נגמר הפסקה הזאת, וכיוון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. זאת אומרת, ברגע שאני לא מוצא את האני האמיתי, אני שבאמת אהוב של השם, ואוהב את השם, ורוצה מאוד רצון השם להיטיב, כשאני לא מוצא את האני הפנימי הזה, ואני מסתיק מי אני, אני רק הזה היצרים החיצוניים האלה, אז אין אני, אני לא אמיתי, ואין אתה, ואין הוא, ובאמת אני מזלזל בהכל, וזה הפתח להיות בבית עבדים. דיברנו, אני אזכיר את זה אולי במילה אחת, דיברנו פעם על אברהם אבינו, שאברהם אבינו היה בן בוני המגדל, מגדל בבל, כן, ששם באמת היה אותו מהלך, במגדל בבל, שהייתה נופלת אבן, כולם היו בוכים, שהייתה נופל בן אדם, שהיה נופל בן אדם, היו עוברים לסדר היום, אברהם אבינו לא יכל לחיות עם זה. עמי השילוח מסביר, יש מדרש שאומר, לפני פרשת לך לך, שאומר שאברהם עבר וראה בירה דולקת, ראה שכל העיר נשרפת, ואז הוא אמר, שמה אין מנהיג לבירה. אז הוא מסביר את זה, הרבי מיזביצה ומי השילוח, שמדבר על המקרה הזה, שאברהם אבינו התחיל לעבור על כל באי עולם, שכולם יש לו במגדל בבל, התחיל לצעוק להם, זה לא הגיוני שאתם חושבים שאתם עושים, או שבוכים כשאבן נופלת, ולא בוכים כשאדם נופל, זה לא הגיוני. האדם הוא המשמעות, את כל המגדל בנינו בשביל האדם. מה אתם פה? זה לא יכול, הפכתם פה את כל הסדרים. עכשיו, אין לנו בדיוק מה לזלזל בהם, כי גם אצלנו, למרות שיש, אני יודע שיש בעלים של מפעלים גדולים, שבאמת הם באמת באים מניעים תיאורים, הם רוצים לייצר מקומות עבודה, ואם הם מפטרים מישהו, זה רק אחרי שבאמת עושים את החשבון שהמפעל יקרוס ואין ברירה. אבל יש גם היום בעלים כאלה שלא מסתכלים ממטר על העובד. העובד הוא שהם ירוויחו יותר כסף, אם ירוויחו יותר כסף הם יפטרו, אז מפטרים גם מאות עבדים כאלה, עובדים, בלי להנדף עפעף. זאת אומרת, מצבנו לא הרבה יותר טוב בכמה מקרים מאותם בוני המגדל. ואברהם אבינו הולך וצועק לכולם, האדם הוא המשמעות, ואף אחד לא שומע לו. ואיזשהו שלב הוא אומר, שמה אין מנהיג לבירה? בירה נשרפת, אף אחד לא שם לב שבאמת יש משמעות לאדם, אז שמה באמת אין מנהיג לבירה? כן, אולי באמת, אנחנו סתם, העולם הגיע מאיזה, לא יודע מה, ביג בן, במקרה, עמבה, גדלה, ניתה פרה, ניתה אדם, אין לו שום משמעות, יבנו מגדל, מה זה משנה? אין משמעות לאדם, אין משמעות לאדם, אף אחד לא רוצה אותו ולא צריך אותו ולא בכוונה פה, ולכן גם אף אחד לא מרגיש פנימית שיש את הצעקה שלי. השם האם מנהיג לבירה, אומר אברהם אבינו. פתאום כתוב, הציץ עליו בעל הבירה, אז פה מסביר הרבי מזביצה, מה זה אומר שהציץ עליו? הוא אומר, רגע, אף אחד לא שומע, אבל אני צועק. פתאום הוא התבונן פנימה, אומר, אני עברתי אחד אחד וצעקתי בפתוס מלא, בביטחון אמיתי, פנימי שיש לי אותו עד עכשיו, שלאדם יש משמעות, שרוצים את האדם, שאמורים להיטיב לאדם, אז מאיפה זה בא לי? פתאום הוא נחשף שהוא מחובר לרצון השם להיטיב, שהוא יודע שהשם רוצה להיטיב. הוא מחובר את זה פנימית, ואז כתוב, הציץ עליו בעל הבירה, הציץ עליו, מתוך שהוא התבונן בתוך עצמו, פתאום הוא זכה להתגלות, ובהתגלות הוא מקבל משימה, לך לך מארצך וממולדתך. בכיוון אתה צודק, אתה באמת צריך לקרוא לכל באי עולם שיש משמעות לאדם, ואדם צריך לעשות טוב ולמשוך את רצון השם להיטיב בבריאה. הדרך שלך הייתה מוטט, זה לא ילך אם תלך אחד אחד. אתה צריך להקים עם כזה, ללכת לארץ ישראל, שם תקים עם, ובמשך אלפי אלפי שנים, בתור עם תצטרכו להנחיל את המוסריות ואת הערכיות הזאת לעולם. ואחרי זה גם אחד הנבואות בארץ ישראל, אומרים לו עוד איזה נתון, העם הזה, ילדיך, כדי לממש את הדבר הזה, יצטרכו לרדת לבית עבדים, למצרים. גר יהיה זרעך. למה באמת זה חשוב? למה צריך שירדו ישראל לאותו מקום שיש שם כזה זלזול אדיר, כזה בית עבדים, כזה זרמת סוסים זרמתה? למה זה כל חשוב? מאיפה זה הגיע? יש לי... היה תלמיד אחד שאחרי פורים בא לשאול אותי שאלה. הוא אמר לי שהיה במסיבת פורים, והוא ראה איזה כמה תלמידים עושים איזה משהו. והדבר הזה שהם עשו מאוד מאוד הכעיס אותו. איך יכולים לעשות דבר כזה? זה עצבן אותו פנימית. כל כך התעצבן פנימית, והיה איזשהו כעס פנימית, הוא אמר, אפילו היה לי תרעומת על השם שבפורים הייתי צריך לראות דבר כזה. כיוון שהוא אמר לי משהו כזה, אז ישר השליך אותי לסיפור אחר, לסיפור היסודי. אדם הראשון בגן עדן. אדם הראשון, אנחנו יודעים שהיה לו ניסיון בגן עדן, ובניסיון הזה הוא לא צלח, הוא גורש מגן העדן. איזה ניסיון הוא לא צלח? אז יש כאלה שחושבים שהוא גורש מגן העדן בגלל שהוא אכל מעץ הדעת. יש ספרים יותר פנימיים, וגם רש"י רומז על זה בפירושו, שהבעיה של אדם הראשון בגן עדן הייתה המשפט הבא, שהוא אמר, האישה אשר נתת עמדי, כן, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. רואים חז"ל מה זה ואוכל? אכלתי ואוכל, אני עדיין יודע שאני עדיין לא יכול לחזור בתשובה. אני, אם היה לי עוד פעם ניסיון כזה, הייתי אוכל עוד פעם. כן, חלק מהחזרה בתשובה זה גם קבלה לעתיד, הקבלה לעתיד מתתקן את העבר. אדם הראשון אמר, אני עדיין יכול לתקן. אתה הקדוש ברוך הוא, תראה מה עשית, נתת לי אישה, גרמה לי לאכול, בא לה בתלונות, אומר רש"י, כאן כפר בטובה. כיוון שהוא כפר בטובה, לא היה לו תקנה אלא לגירוש מגן עדן. עכשיו, מה פשט? יש פעם הזכרנו את זה בשם זקנה מזיכרון, וגם אומר את זה בעל הפטורים, שאומר ככה, מן העץ נתנה לי, אומר בעל האוטורים, הרביצה לי עם העץ. אז אני לא יודע אם זה היה מכות פיזיות או מכות מנטליות, או לא יודע בדיוק איזה מכות זה היה שם, אבל האישה הרביצה, דרשה מאדם הראשון לאכול מעץ הדעת. אז הוא נפל ועבר לציווי השם. אבל מה רש"י מצפה ממנו? מה מצפים ממנו? שיגיד השם תודה ששלחת לי איזו אישה שתרביץ לי? מה רוצים ממנו? כאן כפר בטובה, בטח, הוא נדפק לגמרי. שלחו אותו לגן עדן, ניסיון, הגיע איזה אישה, נתן לו מכות מנטליות, מכות עם מקל, לא יודע מה, מן העץ נתן לי והאוכל, אני לא יכול לעמוד בכזה ניסיון. אתה, השם, שלחת אישה כזאת. האישה שנתת עמדי. אומר רש"י, כאן כפר בטובה. מה האמת? איזה טובה יש באישה הזאת שמרביצה? או שמכריחה את האדם ליפול. אז האמת, רואים שבאמת כל הסיפור בגן עדן הוא מוכוון לחלוטין. זאת אומרת, בגן עדן כניסיון, כל העצים, הנחש, הכל מוכוון. השם מצווה את האדם, הנחש מגיע לאישה. השם יודע שנחש שלא יכול לבוא נגד ציווי אלוקי לאותו אדם. נחש יכול לבוא לאותה אישה שלא שמעת ציווי אלוקי. ודווקא אותה אישה, ורק בן אדם יכול לשכנע בן אדם אחר, למרות שהוא שמע ציווי אלוקי. הכל מתוכנן. מתוכנן למה? מתוכנן לזה שאדם יגיע למקום הרבה יותר פנימי בתוך עצמו. זאת אומרת, אדם בגן עדן היה באיזשהו מקום שהוא דימה לעצמו שהוא יכול לעמוד תמיד בציווי השם, שהוא באמת אוהב את השם ויעשה את רצונו. והנה השם נתן לו הזדמנות לראות, מראה איפה הוא באמת עומד. שלח לו אישה, שבאיזושהי דרך, גנדנית או עם מקל או עם לא יודע מה, תראה לו שאפשר היה לגנוב אותו מלעשות את רצון השם. אם האדם היה מבין כמה הדבר הזה טוב לו, היה מבין שהחטא הזה שהוא נפל בו, זה הפתח שלו לחזור באמת בתשובה. זה ההזדמנות שלו להתחזק עכשיו בקישור הפנימי האלוקי. חשבתי שאני מקושר לאלוקים, האישה באה ומראה לי, יש לך על מה לעבוד, תודה רבה השם ששלחת לי את האישה הזאת, שמראה לי שיש לי על מה לעבוד. עכשיו אני אעבוד, אני אחזור בתשובה. דרך אגב, אם אומרים תודה, ויודעים שהכל לטובה, אז גם יש פתח לתשובה. ברגע שהוא אמר, האישה אשר נתת עמדי כפר בטובה, אז גם לא אין לו כוח לעשות תשובה, אז הוא אומר, אכלתי ואוכל, זהו, אני כבר לא מבין את הטוב שלך, ואני כבר לא יכול, אין לי את הכוח הפנימי להתחזק. כשאני יודע שכל מה שהשם עושה זה לטובתי, מתוך אהבתו אליי, אז אני גם יכול להיכנס פנימה לתוך עצמי ולנצל את הדברים שלכאורה היו נראים לי לא טובים, כדברים טובים שאמורים לקדם אותי באמת, כי השם באמת הכל עושה לטובתי. כשאני מכיר בטובה, אז יש לי גם כוח לעשות בתשובה. כאן כפר בטובה, ואז שולחים אותו, זה מה שנקרא בצבא מסדר נוסף. זאת אומרת, כל העולם בעצם עובד ככה. מה קורה אחרי שאדם בעצם נפל בגן עדן? כפר בטובה, שולחים אותו עכשיו למסדר נוסף. מה זה מסדר נוסף? למי שלא היה בצבא, נסביר את זה. נגיד, אומרים לך לעשות מסדר אמריקאי. מה זה מסדר אמריקאי? אתה לוקח את כל התיק שלך, והקיטבק שלך, וכל הציוד שלך, צריך לפרוס אותו בשמיכה ישרה על המיטה, נותנים לך, זה תעשה תוך 30 דקות. מגיע 31 דקות, מגיע, נכנס למפקד, לא הגיע, לא, לא הצלחתם בזמן, לא הצלחנו בזמן. מחלקה נכשלה. אמרתם בזמנים? לא, אוקיי. אתם רואים את ההר הגבוה שם ממול? תוך שעה וחצי, בהר הזה שמה, קבר השייח, שמה תפרסו את המיטות עם כל הזה. איך זה יכול להיות? פה בתוך החדר, בחצי שעה לא הספקנו, פתאום תוך שעה וחצי נספיק שמה למעלה להר, שזה כמעט 4 שעות הליכה. איך אפשר? ואם נרוץ, אז איך יהיה כוח סדר? איך אפשר? אבל זה המהות המסדר נוסף. לא הצלחת בקל, תקבל עכשיו יותר קשה, ותגלה, תצטרך, זה מה שנקרא בצבא, נעשה לך מסע לגילוי היכולת הפנימית שלך. כן? אתה תגלה שאתה יכול. וכשאתה תוכל, אז בעצם תחפר על גם מה שלא הצלחת בפעם הראשונה. אז באמת, אותו אברך אמרתי שאם כעסת, מה הכעס הזה אומר על עצמך? גם כן, תובנה מאוד עמוקה. אם כעסת על אותו אחד שעשה בפורים משהו שנראה לך לא ראוי לעשות אותו, מה זה אומר על עצמך? זה אומר שזה שאתה לא עשית את זה, לא היית שלם עם זה. אם היית שלם עם המצווה, או שלם עם האיסור, והיית רואה מישהו אחר עובר, לא היה לך כעס עליו. והיית מתעצבן עליו, והיית מקסימום מרחם עליו, מקסימום רוצה לשתף אותו באור הגדול, אומר, חבל לו, איך הוא מפסיד? היית באמת חווה, זה, זה, זה כל כך טיפשי לעשות את זה. היית בא ומסביר לו באמת באהבה, אני רוצה טובתך, תשמע, חבל לך. זה לא טוב לך. אם כעסת, זה בעצם מה מעיד? שלך בעצמך יש איזשהו רצון חיצוני, שאתה מזהה אותו כפנימי לעשות את זה, ושאתה מגביל את עצמך, זה בשביל שאתה שומע, אתה יש הרי רעה חיצונית, זה טוב. זה טוב גם לעבוד את השם ככה. אני רוצה פנימית, לעשות איזשהו חטא, אבל אני מגביל את עצמי כי אני יודע שהשם לא רוצה, זה טוב. אבל זה עדיין לא אופטימלי. כשאדם מגיע לדרגה הזאת, דרגת נפש בעבודת השם, שהוא עושה את כל העבודה, קשה לי אבל אני עושה, זה מצב שכשהוא רואה אנשים אחרים עוברים על רצונו של השם, אומר, אלא, זה מצבנים אלה. למה הם מצבנים? כי הם עושים את מה שאין לי בא לעשות. זאת אומרת, השם בפורים זימן לך להיות בחברה כזאת, שהראתה לך שבדיוק לנקודה שעליה אתה צריך לעבוד. יש לך עוד תרומת על השם, אתה צריך להגיד, תודה השם, עכשיו אני זיהיתי שכעסתי עליו, זאת אומרת שהדבר הזה, אני עדיין לא מקיים באהבה, אז הצבעת לי בדיוק על איפה אני צריך לעבוד. כן. קנאות זה לא כעס. קנאות זה לא כעס. קנאות היא, הקנאות האמיתית, גם תוכחה, היא צריכה לבוא מתוך אהבה. תוכחה אמיתית, היא באה, אני אוהב אותך. אני יודע שאתה נשמה אדירה וגדולה, ואני יודע שזה טוב לך. אוקיי, זה, תראה, הורג אותך זה מקרה קיצוני, קיצוני, קיצוני מאוד של קנאות, וגם פה זה תמיד למה? לטובתך. אם הוא היה, לא, אם היה הורג מתוך כעס, לא מתוך אהבה, הוא לא היה מקבל את בריתי שלום. זאת אומרת, קנאות אמיתית, קנאות להשם תמיד היא מתוך זה שאני יודע שאני עושה לך טובה גדולה, במקרים קיצוניים מאוד, אז אני מדבר עליך אמיתי בנצח, ואם אין ברירה, אז אתה אפילו בגשמיות, אתה צריך למות. מפותר בסוף. טוב, לא ניכנס. נוסע בשבת, נגיד, כן. אתה רואה מישהו נוסע בשבת.
מישהו נוסע בשבת, אז אתה קורא את זה, לא בגלל שאתה רוצה לנסוע בשבת. אתה לא חושב על זה. אז אם אתה שלם עם זה, אז אתה אומר, נגיד, אם אני שלם עם זה שאני לא רוצה לנסוע בשבת, אני אומר, אני כועס עליו, וזה יכול להצביע על זה שאולי יש לי איזשהו
רצון. נכון. אומר, יש אדמו"ר בתל אביב שקראו לו הרבי מיוסיאטין. יש לו כמה תורות, שהוא מאוד היה חובב את בוני הארץ, זאת אומרת, זה מצוות מאוד גדולות לבנות את הארץ. ואז הוא כותב שם משהו, ממש מדהים לראות את זה, אומר, אבל זה שאותם חלוצים הם מחללים שבת, מלחמה שערה, אנחנו צריכים להילחם נגד הדבר הזה. ואז הוא מתחיל להגיד, איך נילחם? אולי נכתוב נגדם מכתבי פלסטר, אז הוא מוכיח מהתורה שאסור, אולי נגיד עליהם לשון הרע, מוכיח שאסור. הוא מציע כל מיני דרכי לחימה, והוא אומר, לא, הדרך היחידה להילחם, זה שאנחנו נאהב את השבת. כשאנחנו באמת נאהב את השבת, הם גם כן ישמרו שבת. עכשיו, אתה שואל אותי באמת, מי שבאמת באמת אוהב את השבת, הוא בחיים לא יכעס שהוא רואה מישהו מחלל שבת. הוא יכול רק להגיד לו, שבת שלום, יהודי קדוש עם כזה חיוך, פתאום אותו יהודי חייך אותו דבר. ראיתי כאלה מקרים מול העיניים. אומר לו, שבת שלום, פתאום אתה רואה את השני עם חיוך כזה ענק. וואלה, איזה כיף לו לראות יהודי שאוהב את השבת. יש לו את זה בפנים. זה פתאום מדבק. אני ראיתי את זה קורה מול עיניים לא אחת ולא שתיים. יהודי שככה עם חיוך אומר שבת שלום ליהודי שלכאורה בדיוק ההפך, היית מצפה, מה אתה אומר לי? כאילו זה ישו אף פעם. תמיד פתאום מולו מקבל את החיוך של שבת גם כן. את הפנים של שבת. כן, אז אנחנו צריכים, אמרנו, מסדר נוסף. האדם הראשון כפר בטובה בגן עדן, כתוב על בוני המגדל דרך אגב, כתוב עליהם, ויבנו בני האדם את המגדל, כן, המגדל אשר בנו בני האדם, אז כתוב, אומרים בחזל, מה, אז מי בנה אותו? בני סוסים, בני חמורים, אומרים לו, בני האדם שכפר בטובה, הם ממשיכים עכשיו לכפור בטובה, ולכם, השם הציל אותם מדור המבול, והם רוצים ללחם נגדו, אותו כפירה טובה, ובשביל המסדר הנוסף הזה, אותו עם שאמור עכשיו לצאת מהמגדל, לצאת לעשות מסדר נוסף, אמור לרדת למצרים. מה קורה שם במצרים? רגע, שכחתי להגיד איזה משהו מקודם. דיברנו על זה שאדם משעבד ומראה על השני מתוך זלזול פנימי. זה ראיתי פה, נימוקי המקראות. אומר הרב חלב דבר כזה, ויקוצו מפני בני ישראל. אז אומר רש"י, מה זה ויקוצו? קצו בחייהם. אז רש"י שואל, לכאורה, מה אין נפקמינה? הם קצו, המצרים, בחיי עצמם? לא, מה אכפת לי? איך הם מסתכלים על עצמם? אולם בא בזה ללמדנו דעת שאי אפשר למרר חיי הזולת אלא אם כן מזלזל גם בחיי עצמו. כי כל המוקיר חיי עצמו מוקיר גם חיי אחרים. ומי שמזלזל בחיי אחרים סימן הוא שמזלזל בחיי עצמו. ולכן מפני שהמצרים קצו בחייהם יכלו אף למרר את חיי בני ישראל. המצרים הרגישו רע עם עצמם. לכן הם יכלו לזלזל בבני ישראל. אז מה באמת קורה שם במצרים? אותם מצרים שמזלזלים בעצמם, כתוב שם, ויראו אותנו המצרים. אנחנו נכנסים שם לתוך המצב הזה, ואומרים, הדבר הכי גרוע שהם עשו לנו, שהם הפכו גם אותנו לרעים. אותו ממתת שערי תאומה, אותם כל הקליפות שלנו, כל הלבושים שלנו, יהודי במצרים, יכול להיות במצרים, ולחשוב שגם הוא בעצמו רע. שאת עצמו, מי אני? גם אני רע, הנה, גם אני דפקתי חבר. הוא כמעט כמעט מאבד את הקישור הפנימי שלו, שבאמת יש לו רצון פנימי לעשות טוב. פה יש שתי תורות שהייתי רוצה לחלק אתכם שרב חלה. כתוב, ויינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. אז אומר הרב חלה, כל כך השפיעו המצרים על בני ישראל, עד שכל הציורים שלהם היו אך ורק עבודה ושיעבוד. ואף גם הנחתם בזמן ההוא ושבתם שעלתה לאלוקים הייתה מן העבודה. היינו שיעלה בידם למלא תפקיד העבודה שלהם לפרו, ולא יהיו מוקים ונמקים במכות רצח וחזריות. זאת אומרת, שכבר פנוי לשם. לא ביקשו ממנו, תן לנו בית המקדש, תן לנו להיות מוסריים, תן לנו להיות טובים, לא יודע. הדבר היחיד שהם פנוי לשם, תן לנו להצליח לגמור את המכסה של העבודה, רק לא לחטוף עוד מלכה, עוד שעות. זה כל מה שעניין אותם. זאת אומרת, נכנסנו שם לבית עבדים, וכל מה שעניין את עם ישראל, שכבר פונים על השם, אומרים לו, השם, השם, שאני אגמור את המכסה שלי בשביל פרעה. זה התפילה, זה השבה, זה הזעקה אל השם. זה מצד אחד. צד שני, כתוב, ותל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. מה שהם צעקו זה היה רק עבודה. אף על פי כן השבה, הצעקה הזאת עולה עד האלוקים. מסביר רב חרלאפ, אף על פי שמצד הגוון החיצוני, אני רק כאילו כל הנחתם ושבתם ממין העבודה, בכל זאת דרך הצינור החיצוני הזה נשמעה הנחתם ושבתם הפנימית אל האלוקים, שכל צערם ודאבת ליבם לא היו אלא על צער השכינה וחילול שמו יתברך, כי כן בית ישראל עם תקיף עזין שבאומות, ולימודים הם על לסבול כל סבל ואיסורים. זאת אומרת, מבחינת עצמם, הסבל הזה הם היו יכולים לסבול. אם הם צועקים אל השם, אז בחוץ הם צועקים רק על העבודה. באמת, בחיצוניות לא רואים שום דבר. אבל זאת אומרת שבאופן פנימי הם מזהים שהם לא טוב להם שיש חילול השם. שמעתי פעם, יש את הסיפור הידוע על היהודי והעיזים, כן? שיהודי הולך, פוגש את הרב ואומר לו, לא יכול, צפוף לי בבית, יש לי 7 ילדים, ריחות וזה. אומר לו, הרב, תגיד, יש לך עיזים בחצר? אומר לו, כן, יש לי 2 עיזים. אומר, תכניס את העיזים. אחרי שבוע, אבל הרב אומר, שמה, זה כבר בלתי נסבל. אז הרב אומר לו, טוב, תוציא את העיזים. מוציא את העיזים, אומר לו, הרב, תודה רבה, ברוך השם, איזה רווחה. זה סיפור ידוע. שמעתי פעם סיפור שרב אחד ניסה לעשות את זה באמת. הגיע אליו יהודי, ואמר לו, אותו סיפור, יש 7 ילדים, איזה, שאתה יש לך עיזים? אמר לו, כן, יש לי עיזים. אז אומר, טוב, תכניס אותם פנימה. תכניס אותם פנימה. חיכה הרב שבוע. נו, שבועיים. הוא אומר, נו, מתי יגיע אליי? יום אחד הוא פוגש אותו בשוק, אומר לו, נו, מה, תגיד לי, צפוף? אומר לו, צפוף. אומר, תגיד לי, את העיזים, נכנסת פנימה לתוך הבית? אז הוא אומר, לא, נכנסתי פנימה. נו, נו. אומר, ברוך השם, אתה יודע, מתרגלים לכל דבר. זה הסיפור האמיתי על היהודים. יהודי, אתה רואה אותם בגלות, לפעמים אתה לא מאמין. איך אפשר לחיות ככה? איך אפשר להישאר יהודים ככה? כמה איסורים ופוחדים מכל עלי נידף. ושום דבר, כל עוד רוצה השם שהם יהיו בגלות, הם סובלים את הגלות. ברגע שהשם כבר רוצה שהיא תהיה גאולה, פתאום נמאסה ביניהם הגלות. אבל מה שהיהודים צועקים אל השם מן העבודה, אז בחיצוניות הם מדברים רק על העבודה, אבל בפנים, בפנים, מפריע להם רצון השם שנעלם שם. יש סיפור, נזמן ספר אותו. שתי מילים, היה איזה יהודי שהיה בהודו, קראו לו כפיר לוי. יש כמה סיפורים שסיפרתי עליו. אחד הסיפורים עליו, שכל פעם שהיה מתקרב לאיזה משהו לעבודה זרה, זה היה נהיה לו כאב בטן. בסוף הוא למד כל מיני דברים של עבודה זרה, אז נשאר לו כאב בטן, כאב בטן עצום. ואז אמרו לו, תשמע, יש פה כמה רופאים, הרופא הכי טוב פה בהודו זה, בעיר הזאת שהוא היה, זה הרופא הטיבטי. הולך לרופא הטיבטי, רואה שם ניסים ונפלאות, הוא בא, נותן דיקורים וזה, ופותר לשלוש ימים, יש שם התור, כל מי שעמד בתור, נתן לו בדיוק, החזיק לדופק 10 דקות, אמר לו, בדיוק מה הבעיה שלו, איך פותרים אותה, הגיע תורו, הרופא הטיבטי שם, אמר לו, לכאן לא יכול לעזור. אתה צבא, מה לי לא יכול לעזור? אתה עזרת פה לכולם, דווקא לי אתה לא יכול לעזור? אז הוא אומר, הרופא הטיבטי, תשמע, אומר, במילים שלו, אתה בכלל שייך לעם הזה מהמערב הרחוק, אתה חושב שיש לך כאב בטן, אבל יש לך כאבים מאוד שאני לא מבין בכלל, לא יכול לעזור לך. קיצר, אחרי שהוא חזר בתשובה, חזר לארץ, אומר, הרופא הטיבטי הזה, נסה להגיד לי, תשמע, כואב לך נשמה, לא כואב לך הבטן, אתה לא מבין את הכאבים שלך. אחרי זה הולך לזה מקובל פה בארץ, אמר לו, אתה לוי, יש לך תכונה לוי, יש להם תכונה שכל דבר של עבודה זרה, זה נגד רוחם, הוא לא יכול לסבול את זה. אבל הנשמה הפנימית שלך, כל פעם שהיא זיתן, משהו של עבודה זרה, היא לא יכלה להיות שם. אז אנחנו לפעמים מרגישים את הכאב בטן, לפעמים אנחנו מרגישים, השם, תציל אותי מהעבודה, שרק הנוכרי לא יגוס. ובאופן אמיתי, הזין שבאמות, היינו יכולים לסבול הכל. כיוון שאנחנו יודעים שהשם מתחלל שמו, אז אנחנו באמת זועקים אל השם. ראיתי איזה ספר נפלא שהגיע לידי אתמול, קוראים לו בית גנזי, של רב שחי בינינו, הרב לוריה, והוא רב מקובל, והוא כותב דבר מדהים על הסיפור הזה של מצרים. הוא אומר, נדבר, הוא רב שמתעסק בקבלה, אז הוא אומר, בבריאה הראשונה, הוא מוכיח מהפסוקים, הזכר והנקבה נבראו בשתי בריאות שונות, זה היה בבריאה הראשונה, ובבריאה הזאת באמת אי אפשר היה לייצר איזושהי חתונה מבריאה כזאת. בבריאה השנייה אומר אדם, כן, שהוצא חווה מהצלע, אז הוא אומר, זאת הפעם עצם העצמאי. הוא אומר אותו זה שבחתונה, בזוגיות, האמת הפנימית של הזוגיות, זה שזאת הפעם עצם העצמאי. בפנימיות באמת זה, הכל נובע מאחדות אחת. ולכן באמת בבריאה הסופית של אדם וחווה, זאת הפעם עצם העצמאי, אז זה באמת זוגיות שיכולה להצליח. הוא בא ואומר, קצת ממהר עכשיו, היחסים עם השם יכולים להיות בכמה משלים. יכול להיות משל כמו אדון ועבד. השם הוא אדון שלי, הוא מצווה עליי, ואני העבד שלו. יכולים להיות כמו אבא ובן, הוא האבא, ואני הבן שעשה את עצמו. וזה יכול להיות, מה שחזל אומרים, כנסת ישראל בת זוגו. שכנסת ישראל יש משהו ממד פנימי שהיא בת זוגו של השם. בת זוגו של השם, זאת אומרת, זאת הפעם עצם העצמה. יש איזושהי אחדות פנימית בין ישראל, בין כנסת ישראל לקודש הבריחו. ועל זה נאמר, אומר לי, יעקב נאמר, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלי. כן, בגילוי השכינה בסנה, מה כלומר, זה, אנחנו אומרים חזל, שלמה הוא התגלה דווקא בקוץ, להגיד שהוא איתנו, ולא רק שהוא איתנו בצרה, אלא שהוא איתנו ממש. זאת אומרת, מצרים, ויציאה ממצרים, זה המקום שבו השם יחד איתנו נכנס. בעצם אנחנו גילינו את רצונו הפנימי של השם, ונכנסנו למקום הכי 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 נמוך, מילינו את התאווה של השם, התאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים, והצלחנו, ברגע שגילה את אהבתו עלינו, הצלחנו לצאת ממצרים ושברנו את כל הבית עבדים הזה. זאת אומרת, מצרים זה בעצם המקום הזה, אפשר לקרוא לזה החופה, הזיווג הזה. כנסת ישראל מתאחדת עם השם במצרים. במצרים אנחנו ממלאים את אהבתו של השם, שתהיה לו דירה בתחתונים, יורדים ועושים את רצונו, ויציאת מצרים מהווה את הזיווג. באמת, מצוות אפשר לעשות בכמה אופנים. אפשר באמת לעשות מצוות כעבד לפני רבו, אפשר לעשות מצוות כבן לפני אביו, ואפשר פה לעשות איזשהו מצוות, איך אומר, יש כתוב שהמצוות זה 18, בסופים פנימיים, זה עצות לדבקות באמונה, זה עצות לדבקות בשכינה. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על כל המצוות, שבעצם זה בא מתוך הרצון הפנימי האחדותי שלי, מתוך זה שאני נובע ומאוחד עם השם. וזה אולי באמת מה שכתוב בסרט הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, אותו אנוכי ירד ממך מצרימה, אנוכי ילך גם עלו, זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאתיך מארץ מצרים בית עבדים, מארץ מצרים בית עבדים. זה היה שם המקום החתונה, ירדנו עד לדותה התחתונה, התגליתי בליל הסדר, באהבה עצומה, והוצאתי אתכם, וראיתי לכם שבאמת כל הרצונות הרדודים האלה, זה לא שלכם, זה חיצוניות שלכם, באמת הרצון הפנימי שלכם, זה הרצון שלי, אנחנו מאוחדים שם, ומתוך זה אני רוצה שתקיימו מצוות, אנוכי השם אלוקיך, זאת אומרת שהמצוות אמורים להגיע מתוך זיווג עם השם. יש אחד האדמו"רים אמר, מה זה אשר קדשנו ומצוותיו וציוונו, שאנחנו מברכים, ברוך אתה, אשר קדשנו, אז אומר, מה זה אשר קדשנו? שהשם מקדש אותנו בכל מצווה ומצווה. כשאנחנו עושים מצווה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, הרי אתה מקודש לי במצווה הזו, מתחתן איתנו. כל מצווה, אנחנו נהיים אחד עם השם. זה המעלה הגדולה, הסוד הגדול של אנוכי השם אלוקיך, זה קוד כזה שאומר, תבין שכל המצוות, אתה יכול לחוות אותן בדרגות נמוכות, רק כעבד, או רק כבן. ואני רוצה שתגיע גם לדרגה עצומה של תבין שהתחתנו ביחד, אנחנו מתחתנים. צריך להבין שבעצם כל התורה כולה, כל פרטי המצוות של התורה, הם הגבולות המדויקים שאמורים לדייק את הרצון החיצוני שהוא נובע מתוך הרצון הפנימי. הרצון החיצוני שהוא משתולל, הוא רוצה תה כל הזמן, רוצה גלידה כל הזמן, רוצה, זה הרצון החיצוני שגבר, זה נקרא תאווה, גדל ויוצא מהגבולות. התורה זה איך אני לוקח את הרצון הפנימי הזה ומצליח לדייק אותו עם הרצון הפנימי. ברגע שבמצרים גיליתי שאני באמת, השם אוהב אותי, השם רוצה אותי, השם, למרות שהייתי בתוך ממתת שערי תומה, ברגע שהוא פתח את השמיים, פתאום גיליתי שהרצון הפנימי שלי היה כל הזמן, רק למלא את רצונו. בעצם ביציאת מצרים, שעריך הרצון הזה זה רצון יסודי בלימוד התורה. יש אנשים שלומדים תורה, מתוך כל מיני מניעים חיצוניים. כתוב, והיה האמונה עתיתך, חוסן ישועות חוכמת ודעת, עירת השם היא יוצרו. מי שיש לו עירת השם, יש לו את הרצון הפנימי למלא את רצון השם, אז זה, הרצון הזה מהווה מחסן. כלי קיבול, אחרי זה ללמוד תורה, את כל הגידורים שהתורה תאסור ותגביל עליי, אני אקבל אותם באהבה, כי הדרך שלי למלא את רצוני הפנימי, למלא את רצון השם. אבל אם אני בא ממניע חיצוני, אז אין לי מחסן. אוצרו, בעברית זה מחסן. עירת השם היא אוצרו, אתה יכול ללמוד תורה מתוך השם מניע חיצוני, נגמר המניע החיצוני, נגמר לימוד התורה. לצערי, אני מכיר כמה סיפורים כאלה. שלא התקיים בהם מאור שבמחזירן המוטב. שאדם שלמד היה מתמיד גדול, והכל היה ממניעים, חברתיים, כל מיני דברים חיצוניים. נגמר המניע, נגמר הלימוד. למרות שהוא 6 שנים למד בהתמודה עצומה, נגמר הסיפור. אם אתה לא מצאת את הרצון הפנימי שלך, להתאחד עם השם, לבטא את רצון השם, להיטיב גם בתוך התחתונים, ולצאת מהבלבולים, לצאת מהרצונות הרדודים שלי, למצוא את הרצון הפנימי שלי שרוצה למלא את רצון השם, אם לא מצאת את הרצון הזה, אז אין לך מחסן ללימוד התורה. אחרי שמצאת את הרצון הפנימי, שאני באמת רוצה למלא את רצון השם, אז אתה מתחיל ללמוד תורה. את כל הגידורים האלה אני מקבל באהבה. ובאמת יסוד התורה היה מתי? ברגע של יציאת מצרים. כן, יש פה תורה שאומרת, בוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה, כן, שמשה שואל, מה יהיה הזכות של עם ישראל? אז הקדוש ברוך אומר לו, אל תדאג, כשהם יצאו ממצרים, אחרי 3 חודשים, הם יקבלו פה תורה, על ההר הזה, פה בסנה. לכאורה, מה התשובה? אומר הרב חלפ, הכוונה בזה, שעצם היציאה ממצרים היא החדרת אור התורה בתוכם. וכמו האישה שמתעברת וניבורה ניכר, עד שעברו אלה 3 חודשים. זאת אומרת, רגע החיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא היה ביציאה ממצרים. כל הכניסה למצרים היה איזשהו תהליך שבו אנחנו מכינים את עצמנו, למרות כל הבית עבדים הזה, להיות מוכנים ולראות שהרצון שלנו להיות רצון השם הוא יותר חזק, וברגע יציאת מצרים באותו שנייה חדרה עלינו אור התורה. בהתחלה זה לא נראה. אחרי 3 חודשים פתאום רואים מתן תורה, פתאום העיבור נגלה. אחרי זה צריכים גם להוליד את הילד, צריכים גם להופיע תורה בעולם, זה אנחנו עדיין עובדים על זה. אבל יציאת מצרים, הרגע הזה של הסדר, זה הרגע שבו השם פותח את השמיים, הוא אומר, אני אוהב אתכם. פרשת השבוע כתוב לנו, ויקרא אל משה. אומר רש"י, לשון חיבה. צריך להבין שהשם קורא אל משה, הוא אומר לו, אותך, אני קורא לך. מגלה בעצם כמה הוא אוהב אותו, צריכים להבין שהאהבה של השם היא לא כמו אהבה של אבא לבן. לבן יש נטייה טבעית לאבא יש נטייה טבעית לעבוד את הבן, ויש לו בן, אז הוא אוהב את הבן. אבל כשהשם אוהב, הוא רוצה לאהוב, והאהבה שלו היא זאת שיוצרת את המציאות. כשהשם אוהב, הוא יוצר את המציאות. במצרים פתאום אנחנו מגלים את הציור האמיתי הזה. כל מה שאנחנו פה בכלל בעולם, זה לא בגלל שיש עולם ויש מיצרים ויש איזה, כל העולם, זה השקר של העולם. האמת של העולם היא שכל רגע ורגע נברא מתוך אהבת השם לבריאתו. השם אוהב את הבריאה ולכן הוא בורא אותה מחדש. כשאתה אומר ברוך אתה השם, מאיפה הגעת למילה אתה? השקר של העולם זה שהגעתי למילה אתה, מהמילה ברוך. האמת של העולם זה שהשם אהב אותי עכשיו. כן, בורא בכל יום תמיד בעשה בראשית. ויקרא אל משה לשון חיבה. הוא אוהב, והאהבה שלו יוצרת אותנו. ואת הדבר הזה, את האור העצום הזה, שזה אור התורה, האור הזה מתגלה לנו בליל הסדר. כל שנה מחדש, העולם הזה דרך אגב, משקר לנו זה שהוא ממשיך מהקודם, ובכלל רצו אותך עליי פעם, עכשיו במקרה אתה ממשיך ממה שהיית מקודם, ואז אתה באמת נכנס לכל מיני שעבודים. ליל הסדר, פסח, שהוא חג הסירות, חג החירות, מתגלה האמת הזאת. שאהבת השם היא זאת שמייצרת אותנו בכל רגע. ואם קיים, אם אני קיים ברגע הזה, זה כי עכשיו השם אהב אותי, אוהב אותי, ומייצר אותי עכשיו. והדבר הזה הוא שייתן כוח אחרי זה להיות ולפעול את כל המצוות מתוך תורה, וייתן לי כוח לצאת מכל השיעבודים, מכל הבית עבדים. לכן היסוד הזה של היציאה ממצרים, בית עבדים, היסוד הזה הוא שאני פתאום בא ומתגלה אהבת השם אליי, ואני מזהה כמה האהבה הזאת היא יותר חזקה מכל השקרים של העולם. ובאמת, יש הזדמנות בליל הסדר, כל שנה, למשוך מלוך אופניים של האמת הפנימית הזאת של העולם, שהעולם כולו, כל שנייה בו, נוצרת רק מתוך אהבת השם אליו. פתאום לדעת שאנחנו בעצם נשואים אל השם. פתאום לדעת שאנחנו בעצם אוהבים ורוצים לעשות מצוות. את האמת הפנימית הזאת אנחנו יכולים להגיע אליה כל שנה בליל הסדר, כאיזושהי ספירה לעולם. עדיין אנחנו בתוך שקרי העולם, בליל הסדר הבאים, ויש לנו את הכוח למשוך את זה. היום אנחנו ב-30. 30 יום לפני הסדר שדורשים מלכות החג. זה הזמן שלנו להתחיל להתכונן, שברגע האמת לא נרדם, שהחלונות ייפתחו, ונרגיש כולנו שהשם אוהב אותנו, והאהבה הזאת תיתן לנו כוח לקבל תורה ולצאת מכל השעבודים.